ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הזכרנו קודם את התאריך י"ב בתשרי כיום הולדתו של הרב עובדיה זכר צדיק לברכה. השנה ביום הולדתו ה-93 זכה הרב עובדיה למתנה מיוחדת במינה. על הפסוק בקהלת וזרח השמש ובא השמש דורשים חז"ל ביומה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש, עד שלא כבדה שמשו של אילי זרחה שמשו של שמואל הרמתי. מרן הרב שהיה הראשון לציון זכה, והיום אנחנו יודעים באיזה מאמצים זה עלה לו, היום אפשר להבין מה היה מצבו הרפואי והבריאותי, זכה להכתיר את בנו, ממשיך דרכו, מחבר הספרים ילקוט יוסף ועוד, מכובדינו הגאון הרב יצחק יוסף, באותו תפקיד, באותו מקום, כמסורת הראשונים לציון בבית הכנסת יוחנן בן זכאי. וכפי שאמרתי, להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו מראש מוקירים את המאמץ הגדול שעשה הרב יצחק יוסף, ועזר לנו בזה הרבה מאוד מכובדנו הרב צ'יקוטאי לבוא ולהשתתף איתנו במעמד המיוחד הזה לזכר אביו. נשמח לשמוע דברים מפיו.
כבוד נשיא הישיבה, הרב הגאון, הרב הדרי, שליטה, כבוד ראש הישיבה, הרב ברוך וידר, שליטה, מעמיד תלמידים רבי, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, כבוד כל הרבנים, הרמים של הישיבה, הרב שטיינברגר, כבוד גיסי, ידידי, הרב הגאון, רבי יעקב צ'קוטאי, הרב מודיעין, כבוד האברכים היקרים, מחורי הישיבה, השם עליהם יחיו. אני אחזור על מה שאמרתי בלוויה, שלא כולם הספיקו לשמוע. יש בגמרא בראש השנה, בדף י"ח עמוד ב', רוכב ערבות, סס ושמח, ובוא אליו נפש צדיק ונקי. הקדוש ברוך הוא רוכב ערבות, הוא שמח כאשר בא אליו נפש צדיק ונקי. ודאי, כל פמליה של מעלה, כל גדולי הדורות באו לקבל את פניו של מרן האבא. אני זוכר פעם שהוא קרא לי והוא שואל אותי, תגיד, אתה יודע מי קבל את פניי אחרי 120? אני לא ידעתי מה לענות לו. אז הוא משיב, אין לי ספק, מרן הבית יוסף הוא זה שיבוא לקבל את פניי לבדים של מעלה. רוכב ערבות, סס ושמח, מבוא אליו נפש צדיק ונקי. והפרשים שואלים בגמרא מועד קטן בדף קפה, הגמרא אומרת, קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית המקדש. צדיק נפטר מן העולם הזה, זה קשה כמו חורבן בית המקדש. במדרש שכה הלשון, כמו שריפת בית אלוקנו, זה סילוקם של צדיקים. לכאורה הדברים סותרים. רוכב ערבות, הקדוש ברוך הוא שמח כשבא אליו צדיק, או שזה קשה כמו חורבן בית המקדש, או כמו שריפת בית המקדש. לכאורה הדברים סותרים. שמעתי שנים ממרן האבא זכר צדיק לברכה שהוא פירש שמדובר כאן בשני סוגי צדיקים. יש צדיק, צדיק לעצמו, יושב ולומד בהתמדה אשרה ואשרי חלקו עד גיל 70, גיל 80, לך תראו בכולל חזניש וישיבת מיר, יש שם אברכים מבוגרים יושבים ולומדים אשרה ואשרי חלקם, עליהם העולם עומד, על התורה, על עבודה, גמות חסידים, מעמידים את העולם, אשריהם. אבל הם לעצמם, הם עוסקים בתורה לעצמם וזהו, לא מזכים את הרבים. צדיקים כאלו שנפטרים מן העולם, רוכב ערבות, סס ושמח, ובוא אליו מבית צדיק ונקי. אבל יש צדיק שלא מסתגר בתוך הבעמותה, אלא שהוא יוצא, יוצא ומזכה את הרבים, מחזיר אנשים בתשובה, משפיע על אנשים, מפרסם פסקי הלכה, לא חי רק לעצמו בתוך הבעמותה. הצדיק הזה שהוא נפטר מן העולם, זה קשה כחורבן בית המקדש. בגמרא בבתרא, הגמרא אומרת, גדולה אהבת מעשר שמביאה לידי עירת שמיים. כשאדם היה מביא מעשרות, מעשר שני לבית המקדש, היה כל כולו מתמלא בעירת שמיים. כל הניסים שנעשו בבית המקדש, זה היה משפיע עירת שמיים על האנשים. אדם היה מביא קורבן, שלמים, או ברגלים, קורבן שעולים לרגל. זה היה מוסיף לו עירת שמיים, לראות את כל המעמד הגדול הזה שבית המקדש, קודש וקודשים, זה היה מוסיף עירת שמיים. כשבית המקדש נחרב, בית המקדש נשרף, אז נתמעט הדבר הזה. צדיקים שנמצאים בעולם הזה, הם משפיעים על עירת שמיים, הם מפיצים תורה בעם ישראל. כסילוקם של צדיקים קשה כחובן בית המקדש. זה שני סוגי צדיקים, וזה מתיישב הסתירה בגמרא, ראש השנה לגמרא מועד קטן. אתם מבינים מיד שהכוונה כאן על מרן האבא זכר צדיק לברכה. כי מי כמוהו שהלך והרביץ תורה במשך עשרות בשנים. מגיל 17, כשהיה בחור צעיר, הוא התחיל למסור שיעורים לבעלי בתים. פנו אליו הגבאים של בית כנסת אוהל רחל בחוד המדיינים בירושלים. הגבאי היה אז המקובל הרב יצחק כדורי. אז הוא לא היה מפורסם כל כך, היה קורך ספרים. תבוא, תגיד שיעור, שעה שבע כל יום. ישיבת פרת יוסף בעיר העתיקה, שזה פה סמוך, לא היה סדר שלישי אז. בגלל כל מיני סיבות ביטחוניות, לא היה סדר שלישי. לומדים עד שעה שש, כל אחד הולך לביתו. ניגש האבא לרבו, ראש הישיבה, גאון רבי עזרא עתיה, שהיה גדול הדור הקודם. ניגש ושאל אותו, ביקשו אותי לתת שיעורים בהלכה, אני בחור בן 17, אני אתן? הוא הכיר אותו, ראה אותו מילדותו כמה שהוא בקי וכמה שהוא שקדן. כן, תלך ותיתן, ואני מרשה לך להורות הוראות בישראל. והוא הלך שם ונתן שיעורים בתוך הספר בן איש חי. וכאשר היה מכין את השיעור, אדם לא אומר שיעור בלי להכין, אסור, צריך לפני כן להכין את השיעור. היה מכין את השיעור, והיה מגיע ואומר, בהלכה הזו זה נגד דעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותה, בהלכה הזו זה נגד האחרונים, ההלכה הזו זה נגד זה, נגד זה. היה חולק על הבן איש חי כדרכה של תורה. ניגש אליו הרב כדורי שהיה צעיר, מדבר איתכם אז לפני כ-80 שנה, קרוב 70 וכמה שנים. הוא ניגש אליו ואומר לו, הרב כדורי, אני לא מסכים שאתה חלוק על בן איש חי. פה הציבור כולם עיראקים, כולם עושים כמו בן איש חי. ורבותיי, הספרדים לפני 50-60 שנה, רובם ככולם עשו כמו בן איש חי. לא רק העיראקים, החלבים, הפרסים, הבוכרים, כולם כמו בן איש חי. יש שם עשרות עשרות דברים שזה נגד דעת השולחן ערוך, אבל עשו כדבריו של בן איש חי. בא מרן האבא ואומר הלכות אחרות, אני לא מרשה לך, הוא אומר לו, ואני אפטר אותך מהתפקיד. היה לו מזכורת, מה היה עושה בכסף? אבא סיפר לי, היה מקבל את המזכורת בראש חודש, היה רץ לחנות ספרים וקונה ספרים שללמוד בהם. אומר, אני אפטר אותך אם תמשיך לחלוק בן איש חי. שום פנים אבא לא הסכים. זה דקה של תורה. מה, אנחנו לא רואים בגמרא? אבי יוחנן וריש לקיש, אביי ורבא, אין לך עמוד בלי מחלוקת. רש"י ותוספות, רש"י רבנותם, לא חולקים על ימין ועל שמאל? רבנותם חולק על רש"י בתפילין. לפי דעתו, סבא שלו, גדול הדור, רש"י, הוא כביכול לא מניח תפילין נכונות, תפילין פסולות הוא מניח. הוא חלק עליו. אז מה הוא סובר? שרש"י, הסבא שלו לא גדול? זה לא קשור. סבא שלו אדם גדול, אבל דקה של תורה. תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה איתו לבוא ואיתו בלבד שיחווה לשם שמיים. אני חולק בהלכה לבן איש חי. לא רצה לקבל. הגיעו משלחת של רבני העיראקים לראש הישיבה הרב עזרא עתיה, כדי שיצא נגדו. קם אחד הרבנים, אני לא אזכיר את שמו, ואומר לרב עזרא עתיה, הכנו נוסח של חרם על הפסקים של הרב, כי הרב החילו הפסקים שלו לעשות רעש. ברגע שהוא אומר ראיות וסברות, זורק פוסקים, זה השפיע על הבחורים, בני הישיבה, השפיע עליהם. הם הלכו לרב עזרא עתיה, הכנו נוסח של חרם, פנינו לרבנים שיחתימו על החרם. אמרו, אם ראש הישיבה יחתום, אז כולם יחתמו אחריו. לכן בבקשה, כבוד הרב, יחתום על החרם. סיפר הרב עזרא עתיה למרן האבא, ואני הייתי ילד קטן, ואני זוכר את הסיפור שהוא סיפר את זה לאבא. אמר לו, תראה, ישבו כאן משלחת של רבנים, נשואי פנים, כולם מבוגרים, אתה היית ואיך צעיר היית. ואני אמרתי להם, קמתי אמרתי להם, כולכם ביחד והגעתם לקרסוליים שלו, ואתם רוצים להוציא עליו חרם? קום ותוסו מביתי. הוא מספר ואומר, אני מעולם לא גירשתי אדם מביתי, כאן כבר לא יכולתי לטפק. לא מבינים את שיחתו, וכבר רוצים למה הוא חולק על בן איש חי? הרי זו דקה של תורה, עד הרבה. יש לכם תשובות לראיות שהוא הביא? תדחו איתו, מסע מתן בהנחה. אבל לסתום את הפה, שאדם אסור לו לחלוק בהנחה? כשאבא ישב בבית הדין, בפתח תקווה, כשהיה בגיל 31, עם הרב רובן כץ והרב שמשון קרליץ, היה שם כל הזמן מריבות על העניינים האלו. יש חזוניש, ומרן אבא היה חולק על החזוניש. פעם הביא להם מרב בן חביב, ספר גט פשוט כותב כך וכך, שם של גט, שאישה בגט. מי זה מרן בן חביב? אני לא יודעים. איפה הספר הזה? מה, תחכו לי, אני לוקח מונית, הולך לבית, בפתח תקווה זה היה, הולך לבית, מביא את הספר ובא אליכם. הפסיקו את הדיון, הוא נסע לבית, הביא להם גט פשוט, שאז הוא לא היה מצוי. היום התפיסו את זה יפה, ברוך השם, אז הוא לא היה מצוי. בא, מראה להם את זה לרב קרליץ, הוא לא רצה לקבל. היה מפיון על השולחן. אבא לקחת מפיון, לקח את זה וכתב, לכבוד שר הדתות, מר זרח ורחתיק, אני מגיש בזה את פטרותי בית הדין, אינני יחוש את בדין, שפוסים כך וכך. זה נמצא אצלי בפיון, שמור אצלי בכתב ידו עד היום הזה. והוא התפטר בבית הדין. בגלל הדבר הזה הוא התפטר בבית הדין. זה פרנסה, זה כסף, זה מעמד, שום דבר לא עניין אותו. אתם פוסקים לא כדין, אני לא יושב איתכם יחד לבית דין. בשנת תפשין תדבר, הרב קץ חזר בחזרה וקרא לו לרבא, והבטיח לו שכל התיקים של הגיטים, של החליצות, של הספרדים, הוא יטפל בהם. אנחנו לא נתערב בהם. היה להם ויכוחים עד לב השמיים. איך אתה חולק על החזוניש? אז מה יש? ידקה של תורה. החזוניש היה פאר הדור והדורו. אף אחד לא יכול לפקפק בגדותו של החזוניש. ושימו לב, ביום יום כשאבא חולק עליו, אז הוא כותב על החזוניש פאר הדור והדורו, מה שהוא לא כותב על רבנים אחרים. בכוונה הוא כותב את זה. אני מעריך אותו, אני יודע את גדלותו, אבל זו דרכה של תורה. יש לכם תשובות לרעיות? בבקשה להתווכח על הרעיות. אבל זו דרכה של תורה. היה לו את המסירות ממקום למקום. לפני חודש, סמוך לפטירתו, לפני חודש, אבא קורא לי לחדר, חדר השינה שלו. אומר לי, קורא לי, בואי נה, אתה עכשיו נבחרת לתפקיד, תדע לך, לא יהיה לך חיים קלים. עוד יקומו נגדך, עוד יוצאו נגדך. תראה, כל מה שהשגתי בחיים שלי, הכל הלך לי במאבקים, הכל הלך לי בקשיים, שום דבר לא בא לי בקלות. וגם חודש אבא האחרון, אבא אומר לי, איזה קושי היה לי, איזה צער היה לי בדבר הזה. וגם אתה תדע, החיים הם קשים, לא הכל המגע של כסף. יהיה מאבקים, אבל שיהיה לך אור של פיל. תמשיך להיאבק, הדרכה של התורה, תמשיך להיאבק בדרך שלנו, מה שאני הדרכתי אותך. אני לא הבאתי למה אבא אומר לי את זה. חשבנו שיחיה איתנו עוד. אבל כנראה שהוא לא יודע מרד נפשו, אם הוא לא חזה, מזל, איך חזה? והוא אומר לי את הדברים האלו, משום דבר לא הסקתי בקלות. באמת, אני זוכר, בתור ילדים, איזה עניות היה אצלנו בבית. היה בקבוק בירה אחד, בירה שורה כמובן, בקבוק בירה אחד בליל שבת לכל בני הבית. יש לנו 11 ילדים, כל אחד מקבל רבע כוס. מי היה מקבל עוף בליל שבת? מה פתאום? היה רגליים של עוף בתוך המרק, וזה מה שהיינו אוכלים. רק האבא היה מקבל חלק מהעוף, ראש המשפחה. היה עניות, מה היינו אוכלים? בארוחת ערב היינו אוכלים בננה עם לחם. זה היה ארוחת ערב שלנו. איזה עניות היה אצלנו בבית? היה בקשיים, אבל איזה התמדה, ואיזה שקיעות בלימוד. תראו רבותיי, אדם שמפיץ תורה, והולך לדרוש כאן, לדרוש שם, לדרוש שם, הוא לא אוהב ללמוד, בטלן, ממש לא לעשות. לא אוהב ללמוד, לך תפיץ תורה, תתן דרשות. האבא, כולם יודעים כמה היה לו אהבה בלימוד התורה, באהבתה יש גט תמיד, כמה היה לו שקיעות בלימוד, כמה היה לו הנאה בלימוד. אני זוכר, שהוא כתב את הביאום החלק ד' לפני קרוב ל-50 שנה, הוא היה יושב, כותב, כותב עד שעה מאוחרת, מהבוקר, מ-9, מגיע 2 בצהריים, אתה בא, אמא, תבוא לאכול ארוחת צהריים. רגע, אחרי חצי שעה, האוכל יתקרר. אז מה היה מיקרוגל? נחמם את זה תוך דקה. תבוא, האוכל יתקרר. רגע, 3, 4. היה הסיפור הזה חוזר יום יום. אתה בסוף מחבל אותה חשמל. היה חדר כולו עם ספרים, היה חשוך. אז הוא לא יכול, אני מפסיק. יושב לאכול, אנחנו הבנים יושבים איתו, לא מאזינים לפתוח פה. היה לנו עירת כבוד ממנו, כולם בשקט, הוא אוכל כולו אחוס הערפים, אתה רואה אותו חושב בלימוד, הוא אוכל ככה מהר, ורץ בחזרה להמשיך את הכתיבה שלו. וכאשר היה כותב דברים מבוססים, היה שמח בהם, פתאום היה פוצח בשירה, היה עושה מקאמים, שיר המעלות, מנגב, איזה שמחה, כי פקודי השם ישרים ושמחי לב. אדם שנהנה מהלימוד, אדם ששמח בלימוד ושקוע בלימוד, סגור את הספר, איך לתת שיעור כאן לבעלי בתים, פה הספד איזה בעלי בתים, חוץ לעיר. אין מקום כמעט שאני הולך שם ואני לא אומרים לי, אבא היה כאן. אני עכשיו בשנים האחרונות קצת הלכתי כמה נתמות, בארץ, בחוץ לארץ, כל מקום. אבא היה כאן, אבא היה כאן. כמה, כל מקום. זה אדם שאוהב ללמוד, לסגור את הספר ולבוא להפיץ תורה, זה אהבת ישראל האמיתית. זה לא אהבת ישראל סתם שמליצות בעלמה. זה אהבת ישראל האמיתית, שאני דואג לאחרים, שאני אכפת עם האחרים, ולא שלום עלי הנפשי, אני יודע תורה, מספיק לי, אני תורה. אלא מפיץ תורה מכל המקום. הייתי במקסיקו, וסיפר לי הרב לורנץ, הוא רם בישיבת כל תורה, בנו של חבר כנסת שהיה לורנץ. הוא מספר לי, לפני 60 שנה, הוא נסע באוטובוס לבאר שבע. הוא עולה יושב, שם בדו איזה אברך צעיר. מסתבר שזה היה מרן האבא. איפה אתה נוסע? אני נוסע לבאר שבע. ישב תקופת הרישום, בזמנו היו שבוע או 10 ימים שהיה אפשר להעביר ילד מבית ספר לבית ספר. רק שבוע או 10 ימים. ואני נוסע עכשיו לרישום, ברישום, ללכת לרשום את הילדים, כמו אחרון העסקנים. אדם שקדן, אדם שאוהב ללמוד, כל כולו בתורה, גאון עצום, סוגר את הספר, נוסע באוטובוסים של פעם, כבישים של פעם, להגיע לבאר שבע, תוכלים להבין מה זה, לוקח תפסים של רישום, ויושב שם וקורא לבעלי בתים, מדבר עם אחד אחד, תעביר את הבן שלך מבית ספר ממלכתי לבית ספר דתי, או חינוך עצמי או בית ספר דתי. היה מדבר עם ילד ילד, והיה משפיע כל יום, פעם לאשקלון, פעם לאשדוד, פעם לבאר שבע, פעם לנתיבות, כל יום היה נוסע למקום אחר כדי להעביר את הילדים. איזה אכפתיות יש מעם ישראל. זו הנהגה אמיתית, אהבת ישראל האמיתית, שאכפת לו מאנשים אחרים. הוא רק נחזיר עטרה ליושנה מבחינת פסיקת ההלכה. הסתמן לי, פעם הייתי בעיר דיל, בניו ג'רסי, בניו יורק. הזמין אותי לאכול חמין אצל רב של הקהילה. אני יושב שם, כל הרבנים הגדולים, כולם אשכנזים, אתה יודע, חכמים חשובים. היה שם ראש שיבת קמיניץ, הנכד של ברוך בר, הנכד של רב ארון קוטלר, ראש שיבת ליקווד, כולם רבנים, אני הייתי בספרדי היחידי. יושבים שם לאכול, פתאום באמצע החמין, בא, פונה אליי ראש שיבת ליקווד. אתה הבן של רב פלויני? אמרתי לו, כן. אז בואי, תגיד, מאיפה אבא שלך המציא את זה? קיבלנו הוראות מרן. מאיפה ההמצאה הזו? מה זה מרן השולחן ערוך? מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו? אף פעם הוא לא טועה? מה הדברים האלו? מה זה קיבלנו עוד מרן? אפשר לחלוק על מרן, מה הדברים האלו? הוא אומר לי את זה, כל חבריו עזרו לו ביידיש, שכמן, כן, הון, וכולם מצליפים אותי. מאיפה אבא שלך המציא את זה? אמרתי, אני חייב לענות להם. נו, מה נגיד להם? כך כותב בספר פרי האדמה. מי זה פרי האדמה? פרי העץ, פרי האדמה? לא מכירים, מה נגיד להם? אמרתי, אני אגיד להם מה שהם מכירים. שאלתי את בעל הבית, יש לך פה חזוניש? סדר נשים? כן, יש. לא הבינו מה אני רוצה, חזוניש, סדר נשים. פתחתי להם מסכת לבמות בסימן קוף למדלת, דיבור המתחיל, בסימן ארוך. שם החזוניש מביא איזה קושיה, הוא אומר תירוץ, והראיתי להם מה אומר החזוניש. הוא מביא סתירה בגמרא, עירובין ו' עמוד ב', לגמרא עבודה זרה, דף זין עמוד א'. בגמרא בעירובין ו' כתוב כך, הרוצה, אם אפשר אולי כוס מים קצת, הרוצה יעשה כבית שמאי, הרוצה יעשה כבית הלל. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. עשה לך רב, תעשה כבית שמאי. אתה אוהב להחמיר? בית שמאי. אתה רוצה קולות? תעשה כבית הלל. אבל אל תקפץ, אל תעשה פעם בית שמאי, פעם בית הלל, אלא אם כבית שמאי, תמיד כבית שמאי, כולי הון וחומרי הון. ואם כבית הלל, כולי הון וחומרי הון. בגמרא מקשה, הרי יצתה בת קול ואמרה, בית שמאי ובית הלל, הלכה כבית הלל. אבל אתה אומר, רוצה יעשה ככה, רוצה יעשה ככה, גמרנו, הלכה כבית הלל. עונה הגמרא, כאן קודם בת קול, כאן אחר בת קול. קודם בת קול, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יבחר לו רב, וילך אחריו תמיד, קולות וחומות אחרי הרב הזה. אחרי בת קול, גמרנו, כולם כמו בית הלל. זה הגמרא בעירובין, בא בעמוד ב'. שואלים הראשונים, הרשב"א, הריטב"א והר"ן, מסכת הבמות, בדף י"ד עמוד ב'. הם שואלים, גמרא, עבודה זרה ז', הגמרא אומרת, תנו רבנן, שני חכמים חולקים ביניהם, אחד אומר מותר ואחד אומר אסור. איך נעשה את ההלכה? איך אחר הגדול? מי יותר גדול בתורה? אותו שהוא לא רק בקיאות. בקיאות לבד זה לא מספיק, אלא בקיאות בהבנה, בעיון, בדקדוק הדברים, מדקדק בדברי הראשונים, בדברי האחרונים. השני גם כן בקיא, אבל לא מדקדק, לא מספיק מעיין. כן, תודה רבה. אני כבר בירכתי שם. אם אחד גדול מחברו, לך אחר הגדול. אם היו שניהם שווים, או יש ציבור, בעלי בתים, או אפילו בחורי ישיבות, הם לא יודעים להבדיל מי יותר גדול. רואים שני רבנים, שניהם מצנפת, חושבים אותו דבר חושבים. יש אחד גדול, אחד פחות גדול, הם לא בקיאים בזה. אז מה עושים? אם דבר דאורייתא, לך אחר המחמיר. אם מדובר בדבר שהוא מדרבנן, בשל סופרים, לך אחר המקל. כשאתה לא יודע מי יותר גדול, שניהם שווים בעיניך, דברים דאורייתא תחמיר, דברים דרבנן תלך אחר המקל. שואלים הראשונים, אז אם כך למה הגמרא בעירובין אומרת רוצה יעשה כבית שמאי בכל כבית שמאי? למה בכל כבית שמאי? תראה מה מדובר, בדבר דאורייתא תלך אחר המחמיר, פעמים בית הלל מחמירים, בדבר דרבנן לך תמיד אחרי המקל, למה בית שמאי? לך תמיד אחרי בית הלל שהם מקילים יותר. כך שואלים הראשונים. יש על זה כמה תירוצים, יש רוצים לתרץ שכאן מדובר באותה חתיכה, כאן חתיכה דכוותה. יש רוצים לתרץ שיש חומרה וכולה לכאן, חומרה וכולה לכאן. מה שתעשה, יש לך חומרה וכולה. לכן אין לך בירה. אז עושים כבית שמאי או כבית הלל. יש רוצים לתרץ, כאן ספק במציאות, כאן ספק פלוקתא דרבתא. בגמרא ועבודה זרה דף ז' פלוקתא דרבתא. לכן צריכים להחמיר בדברים דאורייתא. ספק המציאות זה בית שמאי ובית הלל. יש כמה תירוצים שנאמרו על זה. הגאון החזון איש מתרץ, כאן זה מדין מרא דאתרא. מה פירוש הרוצה יעשה כבית שמאי? רוצה יעשה כבית הלל? מי שרוצה יצטרף לישיבה של בית שמאי. לבית שמאי היה ישיבה, לבית הלל היה ישיבה, תמיד היה ישיבות בעם ישראל. מקובל להגיד שרב חיים וולוז'ין הוא הקים את עולם הישיבות, לא, זה לא מדויק. מרן הבית יוסף היה לו ישיבה בצפת והיה לו 700 תלמידים. הוא לא הגיע לפונוביץ' לאלף, אבל הוא הגיע ל-700 תלמידים לפני 450 שנה. רק היה סוג של ישיבות אחרות, לא היה פנימיות, לא היה כל היום, היה סוג של ישיבות אחרות. מי שרוצה יצטרף לישיבה של בית שמאי ויעשה הכל כמו אמר הדאטרה, כמו שמאי. מי שרוצה ילך יבחר לעצמו לקהילה של בית הלל, יש להם קהילות, יש להם ישיבה, תימד אצלו וזה אמר הדאטרה ותעשה הכל כמו אמר הדאטרה. כולם מכירים את הגמרא מסכת שבת בדף קופלה בדמוד א', פרק אביליעזר דמילה, שהיו קורטים עצים בשבת, מדליקים אש בשבת, מכינים סכין למילה, כי זה מרא דאתרא. רבי אליעזר שמותי, רבי אליעזר הוא יחיד נגד רבים. במקומו של רבי אליעזר, בלוד העתיקה, היו קורטים עצים, מכינים שבת, כדי להכין סכין למילה. למה זה מרא דאתרא? גמרא בחולין דף קט"ז, במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים עוף בחלב. לוקחים צלחת חלב תוך המיקרוגל, מרתיחים את זה, אחר כך לוקחים שניצל, חמימים את זה, שניהם חמים, רותחים, יצא לדבו, שם את זה בפנים, שיקה צרנו בתוכו, ואוכל את שניהם ביחד. ככה היו עושים כמו שרבי יוסי הגלילי בציפורי בגליל. למה זה מרא דאתרא? הוא היה יחיד נגד רבים. חכמים חלקו עליו, וככה הלכה. כך פסקו כל הפוסקים. אבל מרא דאתרא. גמרא בתענית, בדף כ"ה עמוד ב', גם שם הגמרא אומרת כוח של מרא דאתרא. אומר החזון איש, הרוצה יעשה כבית שמאי, כבית הלל, זה מדין מרא דאתרא, זה כמו תלמידים לרבם, ולכן לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן, אפילו בספק דאורייתא, תעשה כמו הרב שלך, אפילו שהוא מקל, תעשה כמותו. מה שאין כן בגמרא בעבודה זרה בדף זין, שם לא מדובר מרא דאתרא, שני חכמים בעיר, ושניהם רבנים, אין שם מרא דאתרא, חולקים ביניהם בהלכה, ושניהם שווים, תראה, דבר דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא, דבר דרבנן, ספק דרבנן לכולה. אומר לב את החזון איש, ובבר החזון איש, מכאן תבינו, מאיפה התקבל הדבר הזה שהאשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים אחרי הרמה, כפי שזה ידוע, והספרדים הולכים אחרי הבית יוסף, לכו אל יוסף, הבן יוסף קארו, אשר אמר אליכם עשו. מאיפה זה יצא הדבר הזה? זה מדין מרא דאתרא. מרא לבית יוסף, הוא היה מרא דאתרא כאן בארץ ישראל, בצפת, והתקבלו הוראותה בכל מזרח התיכון, אצל כל הספרדים. הרמה, קיבלו הוראותה בכל אירופה, כל ארצות אשכנז קיבלו הוראותה של הרמה. אז זה מדין מרא דאתרא, ושבאו לארץ ישראל, כולם ממשיכים את המנהג שהיה להם, מה שקיבלו כמו משאבותיהם. זה חזמיש כותב את זה, הם הראו את מה שמראיתי להם, אותו ראש שיבה, ריקבוד, הוא מראה את זה לראשי שיבה אחרים, מראה את זה, כולם קראו את זה, ואז נרגעו. לא חשבו שאבא המציא את זה, קיבלנו אורות מרן. ותוקפו אותי, מאיפה המציא את זה? מה זה? אבא המציא את זה? אחר כך אמרתי להם, כבר כתבו את זה כך כל הפוסקים, אנחנו הבאנו בספר עין יצחק, חלק ג', הבאנו שם 180 וכמה גדולי עולם, מדורו של מרן לבית יוסף, עד לפני 50 שנה, דור אחר דור, וכולם גדולי עולם, ספרדים ואשכנזים, כולם כותבים שהולכים אחרי בעלי השולחן ערוך, לא זזים בשולחן ערוך. כאשר רצו לתקן את חוק מי יהודי, גיור כהלכה, אז מה היה הנוסח שם היה? על פי השולחן ערוך. לא הצליחו לתקן את זה. אבל על פי השולחן ערוך, ככל העם ישראל, ספרדים ואשכנזים, הולכים כולם אחרי השולחן ערוך. הספרדים כמו דעת מרן, וכשאשר הרמה חולק, לא תמיד הוא חולק, אבל כשהוא חולק, הם עושים כמו דעת הרמה. והיסוד הוא מדין מרא דאתרא. וזה מה שמרן האבא החזיר עטרה לישנה. חושבים מטרה לישנה, אז מבחינה פוליטית, פוליטיקה, לא פוליטיקה. זה העניין של הלכה נטו, תורה נטו, שחזיר מטרה לישנה, שהיום ברוך השם כולם, רוב הספרדים, גם בארץ וגם בחוץ לארץ. ואני נמצא הרבה בחוץ לארץ. אם זה בניו יורק, אם זה בארגנטינה, אם זה מקסיקו, אם זה פנמה, אם זה ונצואלה, כל מקום שנהייתי, לומדים בספרים של הרב, ופוסקים לפי הפסקים של הרב. זה נקרא שיחזיר מטרה לישנה, שיחזיר לפסקיו של מרן השולחן ערוך. דברים ידועים, מה שכותב הרב חידה בשם הגדולים, מערכת בית, ערך בית יוסף, בשם הגאון רבי חיים אבולעפיה, שהיה אב בדין בטבריה לפני 300 שנה והיה גדול הדור. הוא כותב שמרן, 200 רבנים בדורו של מרן, איזה רבנים? רבנים שלפני 450 שנה, כולם גדולי עולם שאז. מי היה בדורו של מרן? ממשה קודברו, ממשה אלשך, אבחי ויטל, שמואל ויטל, גדולי עולם, בדורו של מרן, וחיים חיותו של מרן, התעשו 200 רבנים והסמיכו את הרבותיו של מרן. כותב הרב חידה, וכל העושה כדברי השולחן ערוך, הרי הוא כעושה כ-200 רבנים. זה הפירוש שחזיר עטרה לישנה, שכולם חזרו בחזרה לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך, וכל ההלכות כולם, זה שחזיר עטרה לישנה. היה פעם שהיה לי שיחה עם האבא, זה לילה אחד שהוא קרא לי לבוא לטייל, זה היה, אני ארמוז רק את התאריך, כמה מבוגרים פה יבינו מה אני מתכוון, זה היה באלף ניסן תשמ"ג, מי שיבין מה התאריך הזה אומר, הוא טלפן אליי וקרא לי, רוצה לדבר איתי. לקח אותי קצת לטייל ליד הכנסת, בלילה, אף אחד לא ראה אותנו, הוא השתפך לפניי. בדרך כלל האבא לא ירגיל לדבר על עצמו. יש רבנים שכל שיחה שלהם זה על עצמם. גם כשמספידים מישהו אחר, מספידים את עצמם, מספידים, דרך אגב. אבא לא ירגיל בזה. הוא לא היה מדבר על עצמו. אבל אותו לילה היה לילה קשה, ואז הוא ביקש להשתפך. הוא סיפר לי דברים שאנחנו לא ידענו אותם. אחר כך כבר התפרסמו הדברים. אבל אז היה סיפורים ראשונים. הוא מספר לי. כשהייתי בגיל 18, למדנו בישיבת פורת יוסף, והיינו גרים בשכונת בית ישראל. הגאון הרב צבי פסח פרנק, שהיה גדול הדור, אמר לי, אבא, אני אומר את זה בשקט, שלא לפרסם את זה. אמר לי, בענייני הלכה, אני סומך יותר על הרב פרנק מאשר על החזון איש. שניהם היו גדולים. אומרת, שניהם אני הכרתי. עם שניהם דיברתי בלימוד. עם החזון איש, עם הרב פרנק. ואני אומר לך, שבענייני הלכה, אני סומך יותר על הרב פרנק. ולמה? כי הוא יודע הרבה פוסקים. אתה יודע, עוד פוסק, אז זה עוד סברה. עוד פוסק, זה עוד ראיה. זה עוד הוכחה. זה לא סתם עוד מישהו שאמר את זה. זה עוד סברה ועוד ראיה. וכן מסמך יותר על הפרן. בגיל 18, אבא היה הולך כל שבת בסעודה שלישית לאכול אצל הרב פרנק. היו רגילים לבוא בחורים מישיבת חברון לבית שלו, והיו יושבים שם לאכול ומדברים בלימוד. הוא היה זורק שאלה, כולם היו עונים תשובה. הוא היה אבא והרב ברוך בן חיים מניו יורק, על אבא שלו, הם מגיעים לשם. הוא היה זורק שאלה, הרב פרנק, אבא היה קופץ, והיה עונה לו. מביא לו ראיה מתוספות כאן, תוספות שם, פעיל, מי אתה? אני בחור מפורת יוסף. שבת הבאה, עוד הפעם. שבת אחר שבת, קריב אותו לידו. תבוא, תשב לידי. היה, אחד הפעמים, אבא מספר לי, כשהוא בא לידו, הרב פרנק עמד מלוא כבותו. יהודי בן 80, יהודי זקן, גדול הדור, עומד לבחור ב-18, זה פלא. היה יושב לידו איזה רב, והוא דיבר איתו ביידיש. ואבא שמע, ואבא מספר לי. הוא שואל אותו, מה כבודו עומד לפרנק כזה? מה אתה עומד לו? אז הוא עונה לו בחזרה, הרב פרנק, עונה לו ביידיש, ואבא שמע את זה. הפרנק הזה יהיה המשיב של דור הבא. אתה אומר לי, מה אני עומד לפניו? הוא צפה ברוח קודשו. כשהרב היה בסך הכל בגיל 18 שנה, בחור צעיר, הוא ראה גם ברוח קודשו, שזה יהיה המשיב של דור הבא. והוא ספר לי, אבא, אנשים חושבים שיש לי זיכרון, שאני זוכר. פעם הוא היה יושב בדין הגדול, כאן סמוך לפרת יוסף, והיה מגיע פעמיים, שלוש בשבוע, יחד עם הרב אלישי ועם הרב ג'ולטי, לבית דין הגדול. הבחורים בישיבת פרת יוסף, פה בעיר העתיקה, היו מחכים לו כל פעם שהוא גומר את הבית דין, הולכים שאלות בהלכה, נצליב את הדבר הזה. הוא היה בסבלנות, היה עונה לכל אחד ואחד. פעם אחד רצה ככה לקנטר, למדו בישיבה סוגיה, שווי ענף של חתיכה דיסורה. יש שם חקירה מפורסמת, האם זה מדין נדר? ניגש בחור לאבא, אומר לו, כבוד הרב, שווי ענף של חתיכה דיסורה, האם זה מדין נדר? אומר לו, כן, תראה שער המלך, פרק זה וזה, חוקר בזה. תראה רשות המבית, חלק זה, סימן זה וזה, הכל. תראה קצת החושן, כותב בזה. תראה, הרשות המשקוף, חוקר בזה. הביא לו מקורות, כל דבר ודבר, אחרים עמדו עמומים. פתאום אדם, אין נמצאים בסוגיה. הם עכשיו יודעים את הסוגיה הזו. הרב הוא לא בסוגיה הזו, הוא עכשיו שבדין. מיד, זרק להם מקורות, זה פלא פלאים. אומר לי, אבא, חושבים שיש לי זיכרון? דע לך בצעירותי, לא היה לי זיכרון. והיה לי צער גדול. אני לומד ושוכח, לומד ושוכח. מה שהצלחתי לזכור את הדברים, בגלל ששום דבר בעולם לא עניין אותי. לא קראתי עיתון עד גיל 30-31, לא ראיתי צורת עיתון. לא שמעתי חדשות מעולם, שום דבר, רק תורה ותורה ותורה. ואז רבותה, היה תקופה מאוד צוערת בעם ישראל. תקופת השואה איומה, מלחמת העולם השנייה, קום המדינה, מלחמת השחרור, היה תקופה מאוד צוערת בעם ישראל. מי לא היה רואה עיתון? מי לא היה שומע חדשות? שום דבר לא עניין אותו. ורק כשנבחרתי להיות דיין, אז קיבלתי לבית עיתון המודיע הזה מחינם, מטעם הבדין, קיבלתי, התחלתי לראות את העיתון. עד אז לא ראיתי צורת עיתון, לא שמעתי חדשות. כל מעיינה היה בתורה. מאדם שכל מעיינה בו רק בתורה. לא טלפונים בכיס ולא שום דבר, ככה הוא מצליח בלימוד שלו. ככה הוא זוכר את הלימוד שלו. ואני אומר את זה כאן, פה נמצאים בחורי ישיבה, נמצאים בחורים. כל אחד ואחד מכם ודאי רוצה לשאוף להיות תמיד חכם גדול, להיות מורה רעות בישראל. ושואלים, מה סוד ההצלחה בלימוד? איך אדם מצליח בלימוד? זה סוד ההצלחה. להתנתק מכל הדברים. שבת ללימוד בהתמדה, לא להתעניין בשום דבר. דברים הכרחיים, לא בכי הוא ישמע את זה כבר באוכל. אבל להתנתק, כל הראש שלו יהיה רק בלימוד. ככה הוא מצליח. יום שישי האחרון, היינו בתוך השבעה של האבא. סמוך לשבת, כאשר אליי רב קהילת שערי ציון בניו יורק, מי שמכיר שם אצל החלבים, זו קהילה גדולה מאוד. אומר לי הרב, אני רוצה למסור מסר לבעלי בתים שלי. מה אני אמסור להם? רוצה להגיד משהו בשם הרב הראשי, מה אני אגיד להם? אמרתי לו, תראה, יש בעיה אצל העשירים האלו. הם עשירים, הם גבירים, הם תומכים בישיבות, אשרי ישראל. הרבה ישיבות פה בארץ, ספרדים ואשכנזים, נהנים מהתרומות של החלבים שם, יפה מאוד, אבל יש להם בעיה. חסר להם בהשקפה משהו. יש להם בנים, הולכים אותם איתם לעבודה, שהפיכו את המסורת של המשפחה, אם זה בבורסה, אם זה בתחרושת. תחדיר להם, תגיד להם בשמנו, שזה היה השאיפה של האבא וזה היה הרצון של האבא. שאדם ישלח את הבנים שלו לישיבות, שיהיה תמיד חכם ושיהיה מורה רעות בישראל. שימו לב, דבר אחד חשוב, אבא אף פעם לא בירך, אף אחד מאיתנו, את האנשים, תזכה להיות ראש ישיבה. הוא לא ברך. הוא ברך, תהיה מרור עוד בישראל. למה? כי יש ראשי ישיבות, לא כמו רשימה שלכם, יש ראשי ישיבות שאין להם יד ורגל בהלכה. רק שס, בסדר, יפה מאוד, אבל זה לא מספיק. צריך שיהיה, להסיקש מעטה לבד ללחיתה. ראשי ישיבות שפעמים מתערבים בהלכה, יותר גרוע. לא יודעים אחד איפה ללכות גיור כתוב בשולחן ערוך, הם מתערבים בדברים האלה. מה אתם מתערבים בדברים האלה? לא כל ראש ישיבות, אני אומר, יש, אני אומר. לכן האבא מברך, תמיד תהיה מרורות בישראל. תגיד לבעל הבתים שלך, שישלחו את הבנים שלהם לישיבות, שהם ידעו, שיהיה להם שאיפה, הנה בנים סביב שולחניך. שאדם יושב לאכול בליל שבת, הבנים שלו כולם תלמידי חכמים, חתנים שלו תלמידי חכמים, מרורות בישראל. איזה נחת יש לאבא כשהוא רואה את הבנים שלו ככה. אני הלכתי אצלו יום חמישי, שבוע שעבר, לפני שבועיים. הזמן עובר. זה היה הימים האחרונים שהוא היה עם הכרה. הוא לא היה מכשירים, צינורות, כאן, צינורות שם. הייתי באיזה עצרת, והלכתי אליו אחת בחלוקה דרבנן, עם הלבוש של הראשונים לציון. הוא היה יושן, העירו אותו, אבא, הגיע הפלוני. פתח את העיניים, הוא לא יכול לדבר, צינורות, הכל. אבל התחיל לחייך. איזה חיוך שהוא נתן, המשפחה שעמדו מסביב למיטה, פרצנו בבכי. היה חיוך שלו האחרון, שהוא חייך. באתי ללכת, אמרו לי, המשפחה תישאר. הוא לא גורא את העיניים שלו ממך. תראה איך הוא מסתכל עליך. באתי שם 20 דקות, הוא מסתכל ומחייך. הוא לא יכול לדבר, אבל הוא מסתכל ומחייך. איזה נחת היה לו כשהוא ראה אותה. הבתי כל אחד אחד צריך לגרום נחת להורים שלו, צריך לגרום. שיהיה נחת להורים שישבו בשולחן, בנים תלמידי חכמים, פפלו אותו בתורה. יקשו ויתרצו, והוא היה מכאן והיה מכאן, אם זה בהלכה, אם זה בהגדה, כל נכמני התורה שידע. זה הנחת האמיתי. הוא התקשר אליי אחר כך, ביום ראשון, אותו רב קהילה. הוא אומר, אין לך מושג איך הדברים עשו רושם. דיברתי וצעקתי ואמרתי שהרב עובדיה רצה שיהיו בנים תלמידי חכמים, שיהיו חתנים תלמידי חכמים ולא סוחרים. הציבור כולו התרגש שם. מקווה שהדברים ישפיעו על העתיד. שתהיה השקפה הנכונה. אי אפשר לעולם בלי בורסקי, אי אפשר לעולם בלי חשמלאי, מה היינו עושים אם לא היה רמקול הזה, אי אפשר, צריכים את זה. אבל השרב של אדם שיושב ועוסק בתורה, מסכן אותו אחד שלא זכה לדבר הזה ועוסק בדברים אחרים. אבל תורה זה למעלה מהכל. זה צריך להיות השאיפה שלכם, רבותיי, בני הישיבה, תשאפו להיות תלמידי חכמים. הייתה אצלי שני חודש שרת המשפטים, היא לא דתייה, היא באה אצלי לדבר איתי על המינויים לדיינים. יש היום מינויים לדיינים, בדין הגדול, בדין האזורי, הרבה, ברוך השם, הרבה צריך למנות. אמרת לה, תשמעי, אני לא מסתכל על הכיפה, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, תדעי לך, אם תביא לי אחד שיש לו כוחת היתרה, שהוא לומד את ההלכה בדרך של האבא ואבי עומר בכוחת היתרה, אני לא אסתכל על הכיפה. אני אסתכל על דרך הלימוד שלו, אני אסתכל על דרך הפסיקה שלו. אם תביא לי אחד מכיפה שחורה, שדרך הפסיקה שלו זה חומרה ועוד חומרה ועוד חומרה ורק חומרות, אני לא אבחר בו, אני לא אתמוך בו. אנחנו לא מסתכלים על זה, מסתכלים על דרך הלימוד, על שיטת הפסיקה ההלכתית, שאדם יחתור לכוחה דיתרה. היה לי עכשיו תיק, סליחה שאני מעריך, אבל לפני העריכו גם כן. היה לפני, לפני חודש, היה לי איזה תיק של ממזירות. היה אישה אחת, בעלה נהרג, לפני 30 שנה בערך, 40 שנה בערך, נהרג ב-74, 40 שנה, נהרג בתאונת דרכים והשאיר אחריו שתי ילדים. אח שלו, של הבעל, קירב את עזר לה, הביא לה כסף, חלק בזמן, התחתן איתה, הביא ממנה בן, והבן הזה ממזר. כמו שבסך הכל, היא במה אמנם, אבל יש לה ילדים, אין כאן ניבום, אז הילד הזה ממזר. הילד הזה קבלו פסק דין בדין האזורי, ממזר, אסור לבוא בקהל. גדל הבן הזה, גדל מ-74, גדל, הוא לא יכול להתחתן, כל בתי הדין עזרו אותו. לקח אישה סתם ולקח אותה וחי איתה והביא מנה 5 ילדים. עכשיו הילדים האלו גם כן גדלו והם רוצים עכשיו להתחתן, הילדים האלו. התיק הזה בא לפניי, להתיר אותם זה 5 ממזרים, להתיר אותם או לא להתיר אותם, איך אפשר? והם חזרו בתשובה, והם ירא שמיים, יושבים ועוסקים בתורה, באים ובוכים, כבוד הרב תתיר אותנו. התיק הזה עבר בכמה בתי הדין וכולם עשו אותם. אני למדתי מהאבא, אמרתי, אני יושב על התיק הזה ימים ולילות, ישבתי בלילות, פתחתי ספרים, בעיקר אבי עומר, כי מן הבהי ראי יש כל העדרים. שם פתחתי וראיתי את הדרך של אבא, וכתבתי פסק כמה עמודים להתיר אותם, לבוא בקהל. אבל אין לי את הכוח הזה. הלכתי לאבא לפני חודש בערך, אמרתי לאבא, הנה הפסק שלי, אני רוצה שתחתום עליו. הרי כל הרבנים הראשיים שהיו בתיקים הקשים ביותר היו שולחים את זה אליו, היו מתעצים איתו. אני רואה היום ברבנות בתיקים של כל התיקים שיש, אם זה הרב בקשי דורון, אם זה הרב לאוב, אם זה הרב עמר, אם זה הרב מצגר, בלי ספק, כולם התייעצו איתו. היו באים אליו, היה אומר להם מקורות, תפתחו פה מרשדן, תראו פה חתם סופר, פה תראו רבי קוויגר, פה יש בית מאיר יפה, היה שולח להם מקורות, היה שולח להם. כולם סומכים עליו. נו, גם אני רציתי שיסמוך. הוא לקח את התשובה שלי, קודם כל היה לו נחת, שהוא ראה את הבלנק. איזה נחת הייתה לו. טוב, בסדר, אבא, תעבור על התשובה, ואני רוצה שתחתום לי. אבא, תאי, הוא לא הספיק. הוא לא הספיק ונפטר לבית עולמו. ישבתי אחרי השבעה, נגמר השבעה, אמרתי, אני לא עושה שום דבר, אני יושב על התיק הזה. אין מי שיחתום, אבא נפטר, אבל יש לנו אחריות. ישבתי, קראתי לכמה מחבריי הדיינים, שאלנו ודיברנו ודנו, ועשינו כמה ספקות, תחירו בהם, כל מיני דברים, ברוך השם, איתנו אותם לבוא בקהל. אתמול בשעה 3:00 אני מתקפן לדיין, תבוא מיד, לקחת את הפסק דין, תבשר אותם שאיתנו אותם לבוא בקהל. אמנם בלי החתימה של אבא, אבל זה בדרכו של אבא. זה בדרך שהוא פסק בבי העומר. אנחנו מגישים את עצמנו עכשיו, זה לא סתם, יתומים היינו בעיניו, זה לא סתם. אין לנו עם מי להתייעץ, אין לנו מי לפנות. עם ישראל לא איבד סתם רב גדול. רב שהיה מנחה את כולם בהלכה, שהיה מדריך את דרך ההלכה. הרב ניסן קרדיץ, היה לו תיקים קשים ביותר, היה מפנה אותם לאבא. ורק הוא, הכתפיים הרחבות שלו, רק הוא יכול לפסוק מפסקים בדברים האלו. וזה אנחנו איבדנו. אבל יש לנו את המורשת שלו, יש לנו את התורה שלו, את הספרים שלו. מי שרוצה להיות חכם אמיתי, ואני אומר את זה בלי נגיעות, כל אחד עכשיו אולי יש נגיעות, אני בן, מי שילמד בי עומר הרבה, ילמד יחבי דעת, חזון עובדיה, ילמד את הספרים של האבא הרבה, זה רווח שלו, ואכל וחי לעולם. זה האינטרס שלו, זה לא האינטרס שלנו, זה האינטרס שלו. מלבד הענה, הנחת רוח שיהיה לאבא בעולם העליון, מלבד זה, הוא מקיף את התורה, בדרך נכונה, ש"ס, ראשונים, אחרונים, בבלי, ירושלמי, אחרוני אחרונים, הכל פרוס לפניו. כשהוא כותב תשובה, הוא לא מניח פינה וזווית, קושייה ותירוץ, סברה ופיחה לסברה, לא מניח פינה וזווית. אדם שילמד בספרים שלו, זה רווח של עצמו. וזה המורשת שהשאיר לנו האבא. כולנו נתחזק, נלך בדרך שלו, בדרך הפסיקה ההתחלתית, לא תמיד כוחד ויתרה. פעמים, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. פעמים זה אסור, זה אסור. אבל ללמוד בדרך שלו, ללכת בדרך שלו, והוא יתפלל עלינו מלמעלה ומרומים תחת כסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא יאמר, די לצרותינו, שבתם עלינו כל הגזרות שגורסים על עולם הישיבות. כמה צער היה לו על הגזרות האלו. כמה הוא היה מדבר על זה, על הצער של הגזרות, שמרודים את הכסף לעולם הישיבות, ורוצים לצמצם את עולם הישיבות, כמה צער היה לו. זה הקיום של עם ישראל, זה עולם התורה, עולם הישיבות, היה לו צער בדבר הזה. הוא נלחם פה למטה, עכשיו הוא ילחם למעלה, תחת כזה הכבוד. הוא ילחם לבטל את הגזרות האלו, ונזכה אנחנו לתחיית המתחים, נזכה לגאולה שלמה, רבי אמנו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.